צדיק ואיגרת צדיק ומוצף י"ד. איגרת מפורסמת. אם כן, בני ציון העיקרים, הרבנים הגדולים, אוהבי שם השם, וראייה בשכל טוב, עבודת קודש, כנסייה של תורה, בעיר הקודש, ירושלים תיבנה ותיקונה. עטרת שלום וברכה. רק מפני כבודכם הגדול, הנני פונה עכשיו מכל המניות, אשר יסובוני, לכתוב לכם דברים אחדים. כזולת זה אי אפשר לי בכלל בימים הללו, מריבוי תרדותיי, לכתוב עם מעט עם הרבה, אבל רק לכתוב מפני הכבוד להראות שמחת לבבי וכינוסכם הטהור, יעלה כעת בידי. אבל למלא חפציכם מה שבאתם, הדברי תורה לטעות על קנקני הריק, אי אפשר לי. מן המוכן כתוב אין בידי מאומה בעניין זה. בכלל אינני כותב כמעט מאומה בענייני פלפול וחידוש זה כמה. כי אם במקום הכרח גדול. הכנני מרגיש חובה קדושה לעיין כפי היכולת מעט בהלכה זו שאתם עסוקים בה ולהודיע לכם את אשר אתבונן בזה. אבל זה אי אפשר להיקעד בשום אופן, בפרט בעניין חיוב כנראה, אולי הבטי זזה, חיוב מתנות עניים. עכשיו, במה שנהגו ליתר, על פי איזה סמוכין. לאף אם יתברר לחיוב רחוק שהתקבלו הדברים, עמותה וכו', תו שיהיו שוגגים, כן. ובפרט שחששה גדולה יש, שאני הנוכרים, או המתרוששים מהם, יענו מזה על כל פנים יותר מני ישראל, על כן, למעשה, כי פקדתם את חלק זה, הנעזב... מה? על כן למעשה כי פקדתם את החלק זה הנעזב עד כה. אני לא יודע מה הוא מתכוון. אז זה היה מין הקדמה. כלומר, הם ביקשו ממנו כנראה שיעסוק בענייני, ישלח להם דברים, בענייני המצוות התלויות בארץ אולי. אבל יקירי לבבי, אמצא ישר להעיר אתכם, אם כי תרם מדע מהות כנסתכם, ותוכן ערכם של החברים בפרטיות, בכל מקום, כגון זה צריך למודעי. כי אם בימינו אלה, אינכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף. ואם השאיפה הרקנית של החורבה ועתו הוא מגבט עצמה עד מרומי רמים, כמה צריך שיקבל לב דורשי השם הניגשים אל הקודש. המוקש לכל הפחות צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל. שלדבוננו העמוק עומדת היא בשפל, תחת שיכולה ומוכחת לשבת על גפי מרומי קרת, לעיני כל ישראל, ונגד כל הגויים אשר ברא השם בארץ. ואתה הוא עת לדרוש את השם, ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. כאן כתוב שחסר שתי שורות, חבל. אז אם כן, זה יש ראשית כל שאוף לגדולות בארץ ישראל. הבדל עצום ונשגם בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. ראשית כל נראה מה הוא אומר, שנית נראה אם זה, אנחנו רואים את זה, כן? אולי עוד משפט. רוח כללי קדוש אי אפשר לשוף באוויר תמה ועל אדמה תמאה. אלא כל פרט ופרט מן התורה מלא איזה ניצוץ, איזה הרה להתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן על עמו פה בארץ החיים. על הגאולה זה תלמוד ירושלמי ועל התמורה זה תלמוד בבלי. הידיעה הזאת היא מהירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר עבודה שלמה ראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום אורו של עולם, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. אז מה שהוא אומר, מה הוא אומר? ראשית כל בן, מה קורה בארץ ישראל? הוא אומר, בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי, השופע בנועם הולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. זאת אומרת, הלימוד בחוץ לארץ הוא כאילו מן הפרטים, מתחיל מהפרטים. והלימוד, ובארץ ישראל, שופע רוח כללי, ומתוך כך רואים את כל התמונה, ויורדים לכל פרטי פרטיה. כל פרט הוא פרט מן התורה, אנחנו ראשית כל, אני שואל את עצמי, זה באמת ככה? לא הייתי אף פעם בחוץ לארץ, אני לא יודע, אולי אתה יודע. לא יודע מה קורה בחוץ לארץ. הרב אומר שיש הבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, שבארץ ישראל יש איזה רוח כללי, השופע בנועם הולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. אם אני מסתכל בספרי המספרים, אז אני יכול להגיד שלמשל המאירי, הוא חידש הסתכלות אחרת לגמרי על הגמרא, ובעצם המאירי הולך בדרך הרמב״ם, שמן הכלל אל הפרט. לא לעסוק בפרטים, פרטים, פרטים, אלא קודם לראות את התמונה הכללית. לכן הוא, המאירי, הוא מיישם את זה. ובלימוד יש הקדמה לכל מסכת, מה נושא, במה עושה את המסכת, במה עושה כל פרק ופרק. מתחיל משנה, מה הכללות המשנה, ומה הדברים המתגלגלים מתוך המשנה, בתוך הגמרא. ונותן לך תמונה כללית, ומתוך כללים אחר כך מתעסק בכל פרטי הדברים היוצאים מן הדבר. כך עושה הרמב״ם גם כן בספרו, משנה תורה. הוא לא למד אותנו פרטים, הלכות שבת. הוא לא מתחיל מערב שבת, הלכו הזאת, אחר כך אתה נתקל בעוד דברים, עוד דברים, וכו' וכו'. מתחיל מהכלל, כללי המלכות, כללי ההסתכלות על אתה מחפש מה לעשות בפועל ברמב״ם, אתה צריך ללמוד את כל הרמב״ם הלכות שבת כדי לדעת את הפרט הזה שאתה מחפש. בשולחן ערוך קל לך למצוא. אם זה קשור לערב שבת, אתה יכול למצוא את זה. יש איזה סדר. שולחן ערוך הולך לפי סדר. בבוקר, אחר שלב, 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 עובר את כל השלבים, גמרו את התפילה, הולכים לאכול, ברכת המזון, גמרו את התפילה. אמרו, מנחה, מאיריב, שבס, יום טוב וכולי, הכל מסודר. ברמב״ם אין סדר כזה, יש סדר מן הכלל אל הפרט. אמירי לא היה בארץ, אבל אולי זה דוגמה. והרב, הוא במקומות אחרים, הוא אומר למדריך את, את הרב פורט, יש כאן, אולי צריכים באמת לראות את זה, שנהיה מגיד שיעור, אמר לו, תיתן בהתחלה הקדמות לראות את כל המהלך הכללי של המסכת, פרטיה וכו' וכו'. מה שבעצם עושה המאירי, הוא אומר, כך הוא אומר, הוא אומר לעסוק. וזה נראה לי שהוא מתכוון לכך. וזה היה הרב, שבאמת השט על פני כל המציאות, כל התורה כולה, בתוך הסתכלות מאוד כוללת. הוא אומר שזה תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, אפשר להבין את זה מפני שבארץ ישראל מופיעה כל התורה. ארץ ישראל אפשר לקיים כל התורה כולה. ארץ ישראל מופיעה כלל ישראל. התורה קשורה בשלימותה עם כללות ישראל. לכן בארץ ישראל צריך להיות איזו הופעה אחרת של תורה שמופיעה על, על אומה כאומה, לא על פרטיה. וממילא גם בדרכה של תורה והמצוות, על, ה, על המצוות ככה. אבל אני חושב שליישם את זה צריך גם, גם גדלות. גם, זאת אומרת, מבט כללי של הסתכלות, של אדם, יש אנשים ש... שההסתגלות שלהם היא מאוד פרטנית, ויש אנשים כללים. והרב אומר שבארץ ישראל כנראה הכוח הזה הוא הכוח היותר חשוב, יותר מרכזי. ובעיקר מכיוון שבארץ ישראל זה מתחברת על התורה שהגלויה עם התורה הנסתרת, הגדה עם ההלכה, וצריך... מחברים את כל החלקים ביחד, ולכן צריכה להפריה הדדית, צריכה לקבל תמונה כללית. זה דבר אחד. שהוא מאוד מאוד צודק בזה. אבל אנחנו צריכים ללמוד ליישם את זה. מן הכלל אל הפחת.
ההבדל הזה הוא גם בין הבבלי לירושלמי?
מה?
ההבדל הזה הוא גם בין הבבלי לירושלמי, לפי מה שהוא מצטט פה?
במידה מסוימת, כן. כן. במקום אחר הוא מדבר על ההבדל בין הבבלי והירושלמי. אבל כאן עצם הביטוי הזה, מה שכתוב בזוהר, הוא אומר שזה בזוהר מופיע, על הגאולה תלמוד בירושלמי. כלומר, תלמוד ירושלמי הוא בעצם המקור. התמורה זה בימפום, זה לא אורגינל. זה חליף, משהו חליפי. ותלמוד בבלי כאילו זה בא במקום. אז זה ידוע שבבבל יותר היה פלפול גדול. לעומת זה אמר רבי ירמיה, שמי שעולה מבבל לארץ ישראל הוא מחכים פי ארבע ממי כשהוא היה ב... הוא אמרו עליו כשהוא היה בבבל אז הוא לא היה הכי היה, לא היה בשורה הראשונה נגיד וכשהוא נהיה בארץ ישראל הוא אמר אני בבלי טיפשי זלזל בהם זאת אומרת שהוא עלה עליהם הכפיל את מעלתו בזה רצם כדי ללמוד תלמודה של ארץ ישראל. זה סוג אחר של, של תורה. אבל אם על היישום של הדבר, אני לא יודע, אולי זה הולך ככה בהדרגה. את כל התוכניות של הרב על שכלול הלימוד, בעצם הולכות ומתקיימות. הוא רצה שתצא אנציקלופדיה תלמודית, שידעו להסתכל על נושא באופן כללי. האנציקלופדיה הזאת יצאה. רצה לחבר את הגמרא עם ההלכה, עם... אז לא רק הוא עשה את זה. עכשיו גם עוד, בעוד מקום, בעוד תוצאות של, של הגמרא, אז יש פסקי הלכה בצד. ועכשיו מה שוטטשטיין וכולי, זה הקשמת הרעיונות של הרב. שאתה להרחיב את התורה באופן כזה, הלכה ברורה וכולי. לחבר את המקור עם כל ההשתלשלות, לראות את התמונה בכללויות. לא להיות מנותקים כשאתה עוסק בגמרא, אתה לא רואה את ההלכה או את ההלכה, אתה לא נפגש עם המקור. אז בעצם הרוח הזאת היא הולכת ומתגלה, מופיעה, שמה שהרב אומר. אבל הוא אומר עוד יותר. הוא אומר, בארץ ישראל, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. עובדה, כאילו מציין. נמשיך אולי קצת, נראה הלאה. הידיעה הזאת היא מהירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר עבודה שלמה ראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים, במקום מורו של עולם. גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל. אנחנו יכולים להמשיך תעלורות של אוויר, ארץ חמדה, באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבב להתאחד עם התלמוד הירושלמי, ויחדיו יאירו באור שבעתיים. וזה אנחנו צריכים לשוף. לא לעזות יחשב לנו, כי חביבה כת קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה ואת חוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל. להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות, כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה, ומהדרת אור תורתה, וילוי אור חוכמתה, ורוח הקודש המתנסס בקרבה. אם אנחנו נוסיף ונוסיף ונוסיף, הוא אומר, נפליג ונפליג ונפליג, נצליח להביע חלק אחד מרבבה. הלוואי שנזכה. מובן שבכל דבר שבקדושה, כמו כן בכל, ישנה מעלות ומדרגות. כלומר, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל, תלמידי חכמים, מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. זה ביטוי מאוד, מאוד מעניין. כלומר, יש הבדל פער עצום, אני עד. אני עד. מה?
אפשר להצביע על פארק כזה כיום?
בין תלמידי שבחוץ לארץ, זה תלמידי חמים שבארץ ישראל. אני לא יודע, זה כנראה משהו פנימי. לא משהו כל כך גלוי. אנחנו לא מרגישים כי התהליך, זה, אנחנו נמצאים בתוך תהליך של שינוי. ומישהו כנראה במערב, בעל הבחנה מאוד מאוד חדה, אז הוא ראה את השינוי הזה, וגם חש בו בפועל מיד. כתוב שמי שבא לארץ ישראל מקבל נשמה חדשה. אז יש כאלה שאנשים עם שהעומק הנשמתי שלהם הוא עוצמתי, אז הם מרגישים את זה. מי שלא, פה לא מרגיש את זה. ארץ ישראל בוודאי משנה, היהדות בארץ ישראל יש לה פרצוף אחר מאשר בחוץ לארץ. אנחנו, הכפיפות קומה שהייתה בחוץ לארץ, השעבוד, המסכנות, היא השפיעה כמובן על התורה, על הורה של תורה. באים לארץ ישראל, אחרת. אבל הרב לא מדבר רק על זה. הרב מדבר על עצם המהות של ארץ ישראל. לא רק השחרור מהגויים וההרגשה שאנחנו בבית וכו', אלא קדושת ארץ ישראל, אפילו כשיש שלטון של גויים על ארץ ישראל. כבר צריך להיות הרגשה שונה. אני מדבר בתקופת הטורקים. עדיין. הרב היה שאיפות גדולות ועצומות, וגם כל הזמן הוא חי אותם ונפגש גם נראה עם כל תופעה חדשה, הוא קיבל אותה בקרדות עצומה. אז אנחנו מבחינה ציבורית באמת הולכים ומשתנים. חיינו כקהילות קטנטנות בחוץ לארץ, כאנשים פרטיים, וההסתכלות הייתה מאוד אישית, מאוד מקומית. חסד בין אדם לחברו, היה מידות טובות, מעשים טובים, הכל היה פרטי. הסתכלות לכלל ישראל, לעזור לכלל כציבור, לא היה ציבור, לא היה מציאות כזאת. לא הייתה תחושה של הדדיות. עכשיו אנחנו נמצאים בארץ ישראל, לאט לאט מתפתחת התחושה, האחריות הקולקטיבית, התחושה, אנחנו עם, אנחנו ציבור, אנחנו כולנו בסירה אחת, כולנו יש לנו עניין אחד. לא מרגישים את השינוי הזה, אבל זה שינוי עצום בכל מהלך התפיסה. כשאדם לומד כחלק מאומה, כחלק מציבור, כל התורה שלו היא תורה אחרת. אז כל באמת הכיוון של ההלכה ברורה וכו', זה היה כיוון כזה, להסתכל על כלל הנושאים, על כלל הדעות, לא להתמקד באיזה פרט מסוים שהוא מעמיקים בו ומבררים אותו, אלא תסתכל על כל התמונה, כל התמונה של הסוגיה, כל התמונה של העניין. זה כנראה שזה זה משתנה. אין כל ספק שהלימוד הולך ומשתנה. אבל כנראה שהרב מבקש מאיתנו שאנחנו נגלה את העומק הפנימי עוד יותר של ארץ ישראל. נגיד שפחה של ארץ ישראל. כאפשר להגיד צריך לראות. להגיד ולבשר בעולם כולו הדרה, הודה והדרה, קדושתה וכבודה. של ארץ חמדה. ומהדרת תורתה, ואור חוכמתה, ורוח הקודש המתנוסס בטבעה. הרוח הקודש. אז אני כבר סיפרתי פעם שהיה גילוי לרב חרלאפ, אתם יודעים מזה, על יד הכותל. זה סיפור ידוע. והרב חרלאפ מרמז לרב זצ"ל שהיה אז בלונדון, מספר לו בהדרים את הגילוי שהיה לו, ושיש חשיבות שיהיה ביניהם קשר, וזה גורם השפעה גדולה בעולמות. והם גילו לו שיש איזה כאילו צינור רדחיה שהולך מהכותל המערבי מהר הבית אל הרב בלונדון, שהרב אמנם שהוא נמצא שם אבל הוא מקושר באוויר עד ארץ ישראל בקדושת עד כדי כך. והוא אומר שזה הרבה הרבה מה שיש לדבר, אבל אי אפשר הכל במכתב לכתוב. אז אני שאלתי את הרב ציודה, מה הרב ענה לו על הגילוי הזה? אז עוד לא יצא אז חלק ג' של אגרות. ואז אמרתי, שאלתי את הרב ציודה, מה הרב ענה?
הייתי שם בחבר'ה עם
למעלה.
ברוך השם שיש סיבוב בריא, יציב ואיתן. אני מוכרח לרוס פשוט, אני רק באתי שתי מילים.
תודה רבה.
זה מקריאתו של כלב, היא פרשת השבוע.
כן.
פשוט ומשמעות. זהו. מה אתם לומדים?
לומדים על ארץ ישראל.
נכון. יש ב... אני זוכר שיש...
כמו שכאן, מה...
קוף מהם ד' יש כמה איזשהו פסקה.
מה שהרב קרדומה.
ויש מקום אחד שכותב על החולניות של הסבלנות העוינת שהתחילה עוד בזמנו, אז הוא כותב פה ככה. הוא כותב את זה לעורך ישראלי בפרנקפורט דה-מיין, הוא כותב פה ככה. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, בין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפת חרסיה בשיגים של לאומיות מזויפת בגבלים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורת ישראל מבחוץ, מקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך לממשחית ומפלצת, ובסוף גם כן שנאת ישראל וארץ ישראל. הפי זה, לפני 100 שנה בערך, נכתם לעשות. זה המציאות. כן, תרסה, אפילו שאלה, יותר מ-100 שנה. טוב, זית גזון וחזקובים
זאת. טוב, אז שאלתי את הרב, מה הרב ענה? אז הוא אומר, הוא אמר לי, הרב ענה לו שהקווה שמפעם לפעם מתגלה לך הכל. כותב ברמז ככה. אחר כך יצא אחרי נגרות ג' ראיתי שבאמת נהנה חינם. זה מה שהרב כותב לו. אז הרב ציוד אמר לי, אם הוא כותב לרב חלב שהקווה שמפעם לפעם יתגלה לך הכל, כנראה שאצלו, אצל הרב, זה לא רק היה מפעם לפעם. אבל אין כמעט רמזים בדברי הרב על רוח קודש מהסוג הזה של קול. אבל הרב מדבר על זה באורות הקודש, שיש כל מיני סוג מדרגות של רוח הקודש. יש רוח הקודש שבא מחוץ, ויש רוח הקודש של גילוי נשמה. זאת אומרת שאדם פתאום הראש שלו נפתח, מבין רעיונות גדולים, רואה שהוא קבל איזה השגות חדשות. לא שמישהו אומר לו, הוא שומע משהו מבחוץ, זה בא מפנימיות נשמתו. אבל יש איזה שפע, כמעיין המתגבר. זאת אומרת, יש כאן איזה... ורוח הקודש, זה משהו כאילו על טבעי, אבל הטבע שלו פתאום נהיה על טבעי. זה לא משהו אחרת מהטבע. וזה כנראה, זה היה ההשגות של הרב. אני לא יודע, אולי גם שמע קולות, זה אני לא יודע. אבל זה אף פעם, אין שום... פה ושם רוצים לדקדק במשפטים מסוימים שהוא אמר, אבל זה לא היה הסגנון שלו.
אני חושב שמעתי סיפור שבוקר אחד הרב בא אל הרבנית הרצמידה, שיש לה אורחת בוקר, ואז הרב אמר לו, ניצחתי את סטלין.
מה?
הוא אמר לו, ניצחתי את סטלין. באותו יום סטלין
מי הרב ציודה בא? מה?
הרב אצל בא אל הרב ציודה והרבנית שכלו אורחת בוקר במטבח.
מה?
אז הרב אצל בא ואמר להם שהוא ניצח את סטלין.
הרב מלמעלה. סטלין... סטלין... סטלין מת...
לנין.
לנין, כן, לנין. כן, לא סטלין. לא חושב שזה... מה?
אני חפש את המקום.
כן, מזמן הרב זה היה. זה לא, לא, סטלין הוא... גם אותה נצחו. הנה, יש כאן עוד שני משפטים שעוד מוסיפים לביאור. יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל, אפילו בהלכה, בנוי הוא בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים מתעלה שמו, הנמצא בכללותה של תורה, ומזהיר ומנהיר בכל מצווה והלכה, בסעיפיה וסעיפי סעיפיה, עד שהדברים שמחים כנתנתם מסיני. מחוץ לארץ צריך לעולל במחשקים על ידי תיבות של תולדות, לדמות רק מהם מילטה למילטה, והנקודה התוכרית המיוסדת במעמקי קודש העליון אי אפשר לתפוס.
האם יש חברים בארץ
שהם
גם בבחינה הזאת? אבל שהם נמצאים
על ארץ ישראל? שאלה גדולה. זה ממש, מה שהרב כאן מדבר, זה על איזה מדרגה של השגה מיוחדת במינה. רואים אור השם בתוך דברי התורה, ומתוך הכלל, מתוך האור הנמצא בכללותה של תורה, אז כל המצווה מקבלת את האור מהכלל ומהירה. התברים שמחים כי נתנתם מסיני. חוץ לארץ לא ככה. מובן הדבר שעל ידי עזיבה, על ידי מיעוט ידיעת ערך העצמי, על ידי השפלה של הגבירה נגד שפחתה, ושהיא עוד מלובשת בתואר של מין יראת שמיים, משהו למרות עיני כבודו ברוך הוא, על ידי מה שנותנים בזה למרמס את כבוד הארץ וארץ חמדה ומקום אדום רגליו התברך הדען, הדברים נעשים עמומים. ותלמידי חרמים שבארץ ישראל חוזרים להיות שפופים ושפלים ועוזבים את חילם, וסוברים שלא נוצרו כמנמי גרמה אצל חכמי חוץ לארץ, ולחכות פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשקים. מה זה באמת? כוחם של חכמי ארץ זה חלוש, מפני שהם נוצרו לגדולות מאלה. זאת אומרת, הרב כבר מסביר כאן שתלמידי חכמים בארץ ישראל לא יודעים את ערכם, אז באמת לא מופיע הגודל הזה. אבל כשהם מעמידים עצמם על כנם הרם, אז הם מוצאים הכל, ובכלל מתי מנה. איך החוכמה, חוכמת העירה, האמונה, העבודה, הרחבת המוסר, חוכמת החיים, עם עומקה של תורה וגדולתה באורח גאוני אמיתי, הוא מופלג ומחולק מחוץ לארץ. הוא מוכרח להיות מופלג. בישורים גדולים עומדים תלמידי חכמים צדיקים שבחוץ לארץ המקשים לאחד מקצועות נפרדים, לפי הרגיל. והכל מפני שאין הערה עליונה של האחדות האלוקית, מירה שמה.